נציבי יום, איילת בת אילנה, הריון תקין לה ולעובר, ויהיו בריאים ושלמים, ותצא בידיים מלאות בעזרת השם, אמן. לעילוי נשמת, יאללה שרה בתמר, בהצלחה לכל עם ישראל, ומודים לנו על הכל, אמן. אסתר רחל בת מלכה יוטה, זיווג הגון בקרוב, ולהבדיל בין חיים למתים, לעילוי נשמת הבחור אברהם בן יוחנן, מנוחתו עדן, אמן. ספר חשבון הנפש חלק ח'. טבעם של בני הנעורים לדחות התחלת חינוכם בדרך הטובה מיום ליום, מחודש לחודש, משנה לשנה. נו, אתה מתחיל עכשיו לפי ספר חשבון הנפש בלי נדר מראש חודש. בלי נדר מיום ראשון, בלי נדר, שנה הבאה אני אקח על עצמי מראש השנה. ככה דרכם של בני הנעורים. על כן ראוי לרב, הרי שיש בידו כבר לוחות כאלה, כמו שאנחנו נכין בקרוב, להכיר בתועלת, לזרז, לקדם את התלמידים, את הבחורים, את הנשים, את כל מי שלפניו, לשבר את העצלות הבהמית ולהתחיל בחינוך הלוחות תכף מהבוקר של יום ראשון הסמוך. אם כבר מאחרים, אז הכי קרוב, יום ראשון הסמוך. מכל שכן, מי שכבר בא בשנים מבוגר או זקן, הוא כבר מנוון בחוליי מידותה מימים ושנים, חייב להתגבר כארי, למהר ולהחיש חינוכו כל מה שאפשר. אתם יודעים למה? כי כשאדם נפטר, הוא נפטר עם המידות שיש בו. זאת אומרת, לדוגמה, אתן דוגמה. אם בן אדם יש לו פה בעיה, הוא נרקומן. אז ידוע, כשלא נותנים לו את מה שהוא תאב לו, הוא הולך להשתגע. וכאלה שאין להם כסף להשיג את הסמים, אז הם שודדים וגונבים לאימא ועושים שמר החמה הם עושים. כי הם לא יכולים לעמוד בזה, כבר הגוף שלהם מורעל. הם לא יכולים. או שיקור, מי שרגיל למשקאות אלכוהול. אותו דבר. עכשיו תארו לכם, אדם מגיע עם מידות כאלה של תאוות, לא משנה איזה תאוות. הוא מגיע ושם אין את התאוות. והוא מתפוצץ, הוא משתוקק לתאוות, ואין תאוות. אז העונש שלו זה שלא תיקן את המידות. ושם הם יארסו אותו. הוא יסבול ויסבול ויסבול, כי המידה לא מתוקנת, הוא נשאר אותו דבר. כשרואים שעלו את טיטוס באוב, באונקלוס הגר, שאל אותו אם נדבק בישראל או לא, רואים שהוא נשאר אותו דבר. אותו דבר, הוא יודע את האמת, הוא אומר שישראל הכי חשובים למעלה, אבל הוא אומר, אל תתחבר אליהם, לא, זה, מה זה? מה, אתה יודע אבל את האמת, אמרת שהם הכי חשובים למעלה, אז למה שהוא לא ידבק? כי המידות נשארות אותו דבר. אז אם אדם לא מתקן, רחמון על הצלן, הוא יסבול מהמידות שלו שמה. אז לכן מי שהתבגר כבר, והוא זה, הוא עוד יותר צריך לבאר, לא לחכות ליום ראשון, כבר להתחיל וכו' וכו'. טוב, עכשיו נקודה נוספת. אדם שרוצה לחנך את הבנים שלו ולא לחכות עד שהם יהיו בחורים וזה, אלא כבר הוא רוצה לדאוג להם שיתקנו את המידות מגיל 13. הוא ממליץ פה להזדרז, להתחיל משהגיע ל-13 שנים. מתי שהמידות כבר מתחילות לגלות ולהיות ניכרים או בשלמותם או בחסרונם. כי בגיל 13 הוא הופך להיות איש. הוא כבר הופך להיות יותר רציני, הוא מבין שיש לו אחריות, יש לו מצוות מעשיות, והוא כמו אדם בן 90. הוא עושה טעות, זה כמו בן 90. אז זאת אומרת, זה לא אומרים, הוא עוד ילד. אין דבר כזה. ב-13 ויום, הוא הופך להיות איש לכל דבר. ועכשיו רואים האם הבן אדם, החינוך שחינך אותו, אביו ואמו, האם הוא כבר מבין את האחריות שנפלה עליו וכו' וכו'. אז הוא מציע כך. זה רבי מנדל סטנובר. הוא אומר ככה. תתמיד להשגיח עליו במשך 5 שנים. כדי להכיר את כל פרטי המומים שבמידות שלו. אתה אבא. או את האמא, תרשמו אחת לאחת לזיכרון. כשיגיע לגיל 18, אז אתה יכול להבינו, להכינו למוסר תיקון המידות. תמסור לו את המחברות שאתה הכנת, ותראה לו איפה הוא לקה במשך כל 5 שנים. ואז תעזור לו בתחילה על פי הניסיונות שעברו גם עליך, עד שאתה תיקנת את מידותיך, ותמשיך להתמיד להשגיח עליו בסתר, לראות האם יש פה מהלך תיקון והוא מתקן את הטעויות במלאכתו זו. נתתי שיחת מוסר לאחד הבנים שלי, ויום לאחר מכן הוא צלצל אליי ואמר לי, אבא, אתה יודע, אני למדתי דבר אחד, שאם שואלים אותי עכשיו מה נשמע, אני אומר ברוך השם, הכי טוב שאפשר. מה התשובה הזאת? הוא אומר, לפי מה שאמרת, הרי הקדוש ברוך הוא עושה איתנו את הכי טוב שאפשר לכל רגע ורגע, לפי חשבון מדוקדק לפניו, מה ראוי לנו, מה לא ראוי, מה כדאי, מה לא כדאי, מה טוב, מה לא טוב, מה עדיף, מה לא עדיף. אין רגע שהקדוש ברוך הוא כביכול מזניח אותנו, לא משגיח עלינו, ולא יודע ממצבנו. אין דבר כזה. אם תדרוש ואם לא תדרוש, אם תבקש ואם לא תבקש, הוא יודע בדיוק, ונותן לך לאותו רגע, בכל רגע, את הכי טוב בשבילך. לכן הוא אומר, מעתה אני עונה, ברוך השם, הכי טוב שאפשר. אז רואים ששיחת מוסר אחת יכולה לשנות את ההשקפה של בן אדם. ממילא כבר לא יהיה לו אף פעם תלונות. על מה יש להתלונן? המצב שלך זה הכי טוב שאפשר. אז למה אתה מתלונן? גם אם משהו לא נרגש אצלך כל כך טוב, ואולי אתה מרגיש קצת חסר, או שאתה מעדיף משהו, דע לך, מצבך הכי טוב שאפשר. איזה עושר, זה חיים קלים. טוב, כשנמצא חלק מידה אחת מה-13 פרקים שאנחנו לקחנו לטפל בהם, בחלק ממידה אחת הוא משותף גם ל-2-4 מהן כאחת. אז דבר ברור שאותו החלק יותר מהיר במהלך תיקונו, כיוון שהוא נכפל בחינוכו, כי יש בו ארבע זוויות כדי לתקן את הדבר, כמו מנוחת הנפש, סבלנות, ענווה, דברים שקשורים אחד לשני. ממילא אתה מתחזק פה, מתחזק פה, זה מחזק אותך עוד יותר במהלך התיקון, יותר מהיר ויותר קל. ונפקא מינה, אם יש לנו איזה מידה שהיא כבדה עלינו מאוד, קשה לנו לתקן אותה, זאת הכי בעייתית נגיד. אז כדי להקל, מפרקים אותה לחלקים, ובוררים חלק היותר כבד שבהם, וכוללים אותו עם חלק לתוך שאר מידות אחרות, ובזה יכולים להזיז אותה יותר. אם בכל זאת אי אפשר להזיז עוד, אז יברור מידה יותר מהירה אצלו מכל ה-13, ויטול ממנה את השליטה בשבוע מיוחד, זאת אומרת, יזניח אותה באותו שבוע ויכניס את הכבדה תחתיה, כדי שהמידה הכבדה לתקן לא ינסה שבוע, אלא שבועיים. ולמהירה שקל לו יספיק החינוך בדרך אגב בלבד, ולא יצטרך את השבוע השלם. אמנם הוא מזהיר אותנו לא יותר משבועיים על מידה אחת, וצריך רווח של 6 שבועות לפחות ביניהם, שלא תקוץ הנפש הבהמית בחינוך. די, נמאס לי כבר כל הזמן אותה מידה לתקן ולטפל בה, וזה קשה לי. יש פה חוכמה גם לא ללחוץ יותר, אמרנו, את הנפש הבהמית, כי היא יכולה לבעוט אחור. עוד נקודה, הרעיונות הצפונות בלב של האדם מלווים אותו בכל מקום, בכל עת, והם פועלים על הנפש בין מדעתו, בין שלא מדעתו. תלוי בתוקף הממשלה שלהם בתוך הלב. דרך משל, אדם יוצא מביתו, וכל מחשבותיו עכשיו לענייני השוק. הוא הולך לשוק. אז הוא חושב מה הוא צריך לקנות, מה זה, מאיפה הוא יקנה, מאיזה דוכן, מאיזה חנות שהוא כבר מכיר, לא מכיר. כל מיני מחשבות ורעיונות. אבל הוא הולך לשוק ומידת הגאווה גם הולכת איתו. היא עדיין לא נפרדה ממנו והיא תקועה בליבו. ואפילו שלא מדעתו. הוא הולך בנטיית גרון, מדקדק בפסיעותיו, ומשחק במקלו בין ראשי אצבעותיו. מדברים על אדם שמחשיב את עצמו, שהולך עם מקל וזה, עם גולת כותרת, ככה. וכשהוא עובר לפני אדם גדול, מיד המקל שוקע, העורף מתרפא, ומספר הצעדים שלו מתמעט. זאת אומרת, עכשיו הוא ירגיש שהוא צריך להתכופף, כי יש פה אדם גדול שעובר לפניו, הוא לא יכול להתנפח. אז מה הבחין עכשיו? שעד עתה הוא הלך בגאווה. הוא לא שם לב אפילו, כי זה הרגלו. הוא מחשיב את עצמו יותר מדי, אבל כשמגיע אדם גדול, כל הכבוד, יש לו כבוד, אז הוא משתחרר קצת מהקפיץ. לעת ערב, סיעת אנשים גדולה, פנויים ממלאכה, הולכים לטייל. אתה בא לטייל קצת, יאללה בוא. ורואים את המונה של השוק ואנשים וזה. אבל כל אחד מהם נגלין לו פרטים אחרים הנוגעים לעסקיו. גם כשהוא הולך ומתכוון לטייל, הוא לא משתחרר מהמחשבות והרעיונות והכל מה שנמצא אצלו בלב. החרש, הצורף, הסנדלר, החנווני והסרסור. כל אחד רואה ושומע ולומד שם בטיול מעסקיו, מלאכתו ופרנסתו, כיוון שהם שולטים בליבו תדיר. ואף על פי שבאותה שעה אין בליבם אלא לטייל, להינפש מהמלאכה ולהשיח דעה מהעסקים, אין דבר כזה. עסקים הולכים איתם ביחד, הם עדיין נמצאים בתוך הלב. לכן, החיית בהליכתו יתבונן בבגדיהם של כל אלה שחולפים לפניו. הסנדלר יביט בנעליהם של כל אלה שהוא נתקל בהם. הצייר או הצבעי יתבונן בבתים. כל אחד, המחשבות האלה תמונות לו בתוך הלב, אפילו שהוא הולך לטייל, הוא לא יכול להיפרד מהם. זאת אומרת, לאדם אין שליטה גמורה כמו בכלם שעבדו, שבן אדם ישלוט במחשבות שלו. לדוגמה, אם אתה יושב בתחנת האוטובוס, אתה אף פעם לא מסתכל אם האוטובוס הגיע. כי מה יועיל ההסתכלות? זה יקדם את האוטובוס, זה ירחיק אותו. אז בשביל מה אתה עושה פעולה לא נצרכת? זה מראה על חוסר סבלנות, זה מראה שיש לך מידות שהן פועלות עליך, ואתה לא שולט בהן. הם היו מסיימים קבוע, נגיד אמרו שעה לומדים, זה שעה בדיוק, נגמרו ה-60 דקות, אפילו הם הגיעו למקום שכתוב אמר, בהמשך רבה, אבל אמר, זה היה בדיוק 60 דקות, הם הפסיקו באמר. מחר הם ימשיכו רבה והלאה. שליטה כל הזמן לשלוט על עצמך. לא להביט במה שלא צריך, לא לשמוע מה שלא צריך וכן הלאה. זה שליטה. אבל רוב בני אדם הם לא, זה כמו שהסברנו. כל אחד כל הזמן, המחשבות רצות אפילו שיש לו כוונה רק לטייל. הוא לא יכול להיפרד מעצם זה שיש לו מקצוע ותפקיד ומחשבות לב ולב ולב. ואז הוא ממזג את הכל תוך כדי הטיול. יש כאלה מפסידים את הטיול. יש חכמים שלא לוקחים פלאפון, אז הם יותר פנויים, אבל יש אנשים ממשיכים עם הפלאפון, אז הם כאילו בבית, הם כאילו זה, רבה בני או בני, הם רואים עצים, רואים אגם, רואים זה. אבל זה לא טיול ממש. זאת אומרת, בן אדם צריך לשלוט בעצמו. בדרך שאנחנו לומדים עכשיו, ייתכן ואולי, אם נסכים ללכת בדרך זו, נהיה שליטים על הרוח ועל הנפש הבהמית, וזה גבורה שאין כדוגמתה. ועל זה נודה לשם, שיש אפשרות כזאת. הכל ידוך, והכל ישרוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם, הכל ידוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי,
שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי, שומרי,
מקדש, 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 לידיעתכם, יש מצווה של שמחה ושמחת? והיית אך שמח? מצווה דאורייתא, לשמוח, תחת אשר לא עבדת, את השם אלוקיך בשמחה, כל הקללות באות, וכל הברכות באות בזכות השמחה. בערכין יוד א' כתוב, תחת אשר לא עבדת, את השם אלוקיך בשמחה, מהי השמחה? איך מקיימים את השמחה? בשירה. אז כשאנחנו שרים, אנחנו מקיימים מצווה דאורייתא של שמחה. מצוות השמחה היא על ידי שירה. ויש שם עוד הרבה דוגמאות מפסוקים שמצוות השמחה היא שירה. אז כל פעם שאתם יכולים לשיר בבית, בדרך, באוטו, בכל מקום, אתם מקיים מצוות עשה דאורייתא. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. ולפניו, לפניו, בירננה, בואו לפניו. בירננה, בואו לפניו, לפניו, בירננה, בואו לפניו, בירננה. שיהיה לכם טוב שבוע. טוב מאוד, בשבת, מעולה, אמן. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא, בשמחה דאורייתא, גובה נפשו יש חסד דאורייתא, כבד את אביך ואת אמך דאורייתא, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ולעשות נחת רוח לתנא הקדוש, שיהיו שפתותיו דוברות בקבר.